אחר הדברים האלה היה חג ליהודים, והיה על ישוע ירושלים. ובירושלים בריכה קרובה לשער הצון, ושמה בלשון עברית בית חסדה. ולה חמישה אולמים. שמה שכבו חולים ועיוורים ופסחים ויבשי כוח לרוב, והם המייחלים לתנועת המים. כי מלאך ירד במועדון הבריכה, וירש מימיה. והיה יורד ראשון אל תוכה, אחרי התגעשו המים, הוא נרפא מכל מחלה אשר דפקה בו. ואיש היה שם אשר חלה חוליו זה 38 שנה. והיה אותו ישוע שוכב, וידע כי ירחו לו ימי חוליו, ויומר אליו, התחפוץ להירפא? ויען החולה ויומר, חולה, אדוני, אין איש איתי אשר ישליחני בירש המים אל הבריכה, ובטרם אבוא וירד אחר לפניי. ויומר אליו ישוע, קום, שא את משקפך והתהלך. וכרגע שב האיש לאיתנו, וישא את משקבו, והתהלך. ויאמרו, יום שבת היה. ויאמרו יהודים אל האיש הנרפא, שבת היום, אסור לך לשאת את משקפך. ויען אותם לאמור, האיש אשר החלימני, הוא אמר אליי, שא את משקפך והתהלך. וישאלו, מי זה האיש אשר אמר לך, שא את משקפך והתהלך? והנרפא לא ידע מי הוא, כי שר ישוע וילך ביות המון רב במקום ההוא. ויחרי כן, וימצאו ישוע בבית המקדש, ויום אליו, הנה נרפא לך, אל תוסיף לחתו, פן תאונה אליך רעה גדולה מזאת. ונחזור לפסוק הראשון. אחר הדברים האלה היה חג ליהודים, והיה על ישוע ירושלים. על איזה דברים מדבר יוחנן שומע אחר הדברים האלה? להזכירכם, אנחנו במפגש שלפני 4 שבועות, הסברנו שישוע עלה לקנה בגליל, ופנה אליו עבד המלך, והתחנה לפניו, שירפא את הבן שלו שהוא נוטה למות. וישוע נחמרו החמיו על אותו עבד, על הבן שלו, והוא אמר לו, לך לך, בנך חי. ישוע אומר 4 מילים, לך לך בנך חי, ולשמחתנו אותו איש באמת האמין שישוע ריפא את בנו באותו רגע. הוא חוזר למקום שבו הוא גר עם הבן, ואז כולם יוצאים אליו בשמחה אדירה, הבן שלך שב לחיים, הוא עמד למות ופתאום הוא התעורר מכל הקושי החולי שהיה לו מהקדחת. הוא כמובן מאוד מתרגש, שמח על בנו שחזר לחיים, אחרי מצב כל כך קשה. והדבר היותר חשוב שהדגשנו, שכתוצאה מכל האירוע הזה, הוא וכל בני משפחתו, מה קרה להם? האמינו בישוע. ואנחנו הדגשנו, מעבר לשמחה של האב, על כך שבנו נרפא, החשוב ביותר באמת, זה שכל המשפחה הזאת קיבלה את האדון, האמינה בו. אנחנו עושנו ואמרנו, הבריאות הגופנית היא משנית ביחס לבריאות הרוחנית. הלוואי שאנחנו כולנו נהיה בריאים ברוח, כדי שיום אחד נזכה למלוך עם האדון, עם הגואל לעולמי עד. ואחרי האירוע הזה, ישוע עולה לירושלים לרגל החג. אין לנו פרטים על איזה חג מדובר, אבל נשים לב שכל פעם שהיה חג מיוחד בירושלים, ישוע ניצל את ההזדמנות לעלות ירושלים, כדי שיהיה לו התאפשרות לתת עדות פומבית לכמה שיותר אנשים בעמנו ישראל. וישוע עולה לירושלים, ומה אנחנו קוראים? ובירושלים בריכה קרובה לשער הצום, ושמה בלשון עברית בית חסדה, ולה 5 אולמים. אז המחבר של בשורת יוחנן אומר, מדבר על בריכה שהשם שלה בית חסדה. והשם של הבריכה כבר מרמז על המשמעות של הבריכה הזאת. חסדה בא מהשורש חסד, ומסתבר שבאמצעות הבריכה הזאת אנשים חולים קיבלו המון המון חסד. ובפסוק הבא נבין מה החסד שהם קיבלו. שם שכבו חולים ועיוורים ופסחים ויבשי כוח לרוב, והם המייחלים לתנועת המים. כי מלאך ירד במועדו אל הבריכה וירש את מימיה, והיה היורד ראשון אל תוכה אחרי התגועשו המים, הוא נרפא מכל מחלה אשר דבקה בו. אז מסתבר שאותם חולים שהתקבצו באותם אולמות בסמוך לבריכה, למים ייחלו, כפי שכתוב, לתנועת המים. כשהמים בבריכה באופן טבעי הם לא נעים, זה לא כמו הים שיש גלים. בך המים הם במצב שקט, רגוע. אלא מה? למה הם חיכו לתנועת המים, כפי שכתוב? מלאך ירד במועדו אל הבריכה והרעיש את מימי המים של הבריכה. ומה העיקרון? הראשון שנכנס לבריכה בעקבות זה שהמלאך ניער את המים בתוכה, הראשון, כפי שכתוב, נרפא מכל מחלה שדפקה בו. ולכן כל החולים התקבצו באזור וחיכו להזדמנות, לרגע שיוכלו להיכנס ולרפא. פסוקים 5-6. ואיש היה שם שחלה חוליו זה 38 שנה, ויאר אותו ישוע שוכב וידע כי ארכו לו ימי חוליו, ויאמר אליו, התחפוץ להירפא. אז כאן יש לנו תיאור של אדם שבמשך 38 שנים היה חולה בצורה קשה. אין לנו פרטים מדויקים מה היה החולי שלו, רק ניתן להבין שלא הייתה יכולת לנוע עם הרגליים. ואז ישוע מתבונן בו, ומה כתוב על ישוע? וידע כי ארכו לו ימי חוליו. אחד הדברים שאנחנו יודעים על האדון, שהוא לא היה זקוק לשום מידע על שום בן אדם. אולי צריך עדות. הוא ראה אותו והוא ידע שהוא חולה תקופה מאוד ממושכת. להזכיכם, כשישוע ראה את נתנאל, הוא ידע מי זה נתנאל. הוא אומר, הנה בן בישראל שאין בו רמייה. כשהוא ראה את האישה השומרנית פעם ראשונה בכלל, הוא ידע להגיד לה את כל ההיסטוריה שלה. היא התגרשה 5 פעמים. זה האדון. הוא ראה בן אדם והוא ידע עליו כל מה שהוא צריך לדעת. בכוח וגבורת אלוהים. ואז הוא פונה לה ואומר, התחפוץ להירפא? בואו נראה מה התשובה של החולה. ואן החולה, אדוני, אין איש איתי אשר ישליחני בהרש המים אל הבריכה, ובטרם אבוא וירד אחר לפניי. ויאמר אליו ישוע, קום, שא את משקפך והתעלם. אז מה התשובה של אותו חולה לישוע? יש לי בעיה. אין אף אחד בקרבתי שיעזור לי להיכנס לתוך המים אחרי שהמים בתוכה רועשים. אני בבעיה. וכל פעם שהייתי רוצה להיכנס אליה, מישהו מקדים אותי ובא לפניי. ולכן אני לא יכול להירפא. ואז ישוע אומר לו, משפט קצר, קום, שא את משקפך והתעלם. למילים שיצאו מהפה של ישוע היה כוח. הוא פשוט אומר. ובאותו רגע חל מפנה בחולי של אותו חולה, ונשים לב מה קורה. וכרגע שב האיש לאיתנו, וישא את משכבו והתהלך, והיום הוא יום שבת היה. ישוע רק אומר לו, קום והתהלך, הוא נרפא מיד. 38 שנה האדם הזה לא יכל לזוז, אולי הוא גרר את עצמו בזחילה, בקושי חי. איך ששומר לו את המשפט הזה, הוא פשוט קם ומתארגן עם כל החפצים שלו שהוא שכב שם. ומה מזכיר לנו המחבר? שכל האירוע הזה חל מתי? ביום השבת. ואז אנחנו קוראים פסוק 10, ויאמרו יהודים אל האיש הנרפא, שבת היום, אסור לך לשאת את משקפך. תשמעו, אנחנו קוראים את זה ואנחנו מזדעזעים. בן אדם 38 שנה לא יכול לזוז. במקום לחבק אותו, לאסוף אותו, לשמוח איתו, להודות לאלוהים על הנס שקרה לו, מה הם אומרים? מה מטריד את המוח של האנשים האלה? אסור לך לשאת משקפך ביום שבת? תראו, הטמטום שאחז ביהודים, בעמנו ישראל, ולצער לנו נמשך עד עצם היום הזה, כל התפיסה שלהם את יום השבת היא מעוותת לחלוטין. ואני חשבתי שבמפגש הבא נקדיש לזמן מיוחד, שום שהנושא הזה עולה בהמשך הקטע שנלמד, אני רק אומר בקצרה, העיוות בחשיבה של עמנו, בייחוד הרבנים והחכמים, לגבי תפיסת השבת, גרם להם לא פעם ולא פעמיים להאשים את ישוע שהוא מחלל את השבת, וכך אנחנו נרחיב את הדיבור במפגש הבא. אנחנו ממשים וקוראים, ויען אותם לאמור, האיש אשר החלימני, הוא אמר אליי, שא את משקפך והתהלך. הוא מרגיש צורך להצטדק, הם מאשימים אותו, אתה לוקח את כל הדברים שלך ביום שבת, חלילה, אתה מחלל את השבת בחרדת קודש. הוא לא יודע איך להגיב, הוא מתנצל, אני לא אשם. אותו אחד שהחלים אותי, שריפא אותי, הוא אמר לי, שא את משקפך. ואז הם חוקרים ושואלים, מי זה האיש הזה שאמר לך לשא את משקפך? היו מלאי כעס על אותו אחד שאמר לו להעיז ולקחת את החפצים שלו ומבחינתם לחלל את יום השבת. ואנחנו קוראים, והנרפא לא ידע מי הוא, כי שר ישוע והלך להיות המון רב במקום ההוא. מסתבר שהמפגש של ישוע עם האדם היה קצר מאוד וענייני מאוד. ישוע הלך והוא לא ידע מי זה, באמת לא הכיר אותו ולא נפגש בו לפני כן. ואז אנחנו מגיעים לפסוק 14. ואחרי כן, וימצאו ישוע בבית המקדש, ויום אליו, הנה נרפא לך, אל תוסיף לחתו, פן תאונה אליך רעה גדולה מזאת. ישוע פוגש את אותו אדם שהוא ריפא, הפעם בבית המקדש, והוא אומר לו, נרפאת, מצוין. אבל הוא מוסיף כאן דברי עזרה מאוד מאוד חשובים לאותו אדם. מה הוא אומר לו? אל תוסיף לחתו. מעצם העובדה שישוע אומר לו אל תוסיף לחתו, מה ניתן להבין? שהאדם הזה חטא. אין לו פרטים איזה חטאים הוא חטא, אבל אם ישוע אומר אל תוסיף לחתו, זאת אומרת שהיה חטא לא קטן בחייו. ולא מן הנמנע להבין שהמחלה שהוא חלה בה היא תוצאה של חטא. וישוע מוסיף ואומר, אל תוסיף לחתו, מדוע? פן יאונה לך רעה גדולה. אתה עלול לחטוף מכה הרבה יותר רצינית ממה שקיבלת עד עכשיו. אם חס וחלילה, רק תשמח שנרפאת ולא תתמודד עם החטא בחייך. ואני כעת רציתי לראות את השאלה הבאה, מה הסיבות למחלות וקשיים שונים שיש לבני אדם בעולם הזה? הייתי אומר שאחד הסיבות שדבר לא מסביר לנו הוא חטא, ועל כך נחריב את הדיבור הערב הזה. אפשרות נוספת, ניסיון, אני לא אכיל עכשיו את הדיבור על זה, רק אומר בקצרה, שדרך ניסיונות שונים אלוהים מחשל אותנו, בוחן אותנו ובונה בנו פירות רוחניים, ולעיתים הוא משתמש בחולי כדי לבחון אותנו ולבנות אותנו. לעזרנו להיות תלויים בו ולהתקרב אליו. אני שמעתי לא פעם עדויות של אנשים שלא אם אפשר להם להיוולד בעולם הזה עם איזו מוגבלות מאוד קשה, כולל מישהי שתם פניתה עיוורת, ודווקא המחלה הזאת, הקושי שלה, קירב אותה לאלוהים, והחיים שנתנו עדות פנטסטית על אלוהים דווקא בעקבות המחלה. אלוהים לא עושה טעות, הוא יודע מה שהוא עושה. והסיבה האחרונה אני רשמתי, לפאר את אבינו שבשמיים, הדוגמה הכל כך בולטת, אותו אדם שנולד עיוור, ושאלו את ישוע, אומר, לא הוא חטא ולא אביו, למען יגלו בו מעללי אל. הערב אנחנו נתמקד בסיבה הראשונה בחץ. שמירת מצוות אלוהים לפי דבר אלוהים היא התנאי לבריאות הפיזית והרוחנית כמובן של כל אחד מאיתנו. אנשים בימינו מנסים להשיג בריאות על ידי האוכל שהם אוכלים, וכל כך מקפידים לאכול דבר כזה או דבר אחר בכמות כזאת או אחרת. הפכו את המאכל לדבר הכי משמעותי שבעקבותיו הם יהיו בריאים בעולם הזה. אז אם זה קורה לאנשי העולם, אני לא מתרגש, אין להם אלטרנטיבות אחרות. אבל מה שמדאיג אותי לעתים, שגם יש מאמינים שמייחסים חשיבות מוגזמת לחלוטין להבנתי, שהבריאות שלנו תלויה בכל מיני דברים שאנו אוכלים. אני מסכים, צריך לאכול בצורה מאוזנת, לא להפריז באכילה. אני מסכים לאכול בצורה מגוונת, קצת ירקות, קצת פירות, יש כאלה שאוכלים רק דבר אחד, שזה גם לא נכון. אבל מעבר לזה, הבריאות מקורה באבינו שבשמיים. ועל כך אנחנו קוראים בספר שמות את ו' פסוק 26. ויאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, וישר בעיניו תעשה, ועזרת למצוותיו, ושמעת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך. נשים לי מה אומר משה, ברצון אלוהים לעמנו ישראל. אם שמוע תשמע לכל אלוהים, ושמעת את כל חוקותיו, נשים לב, זה התנאי לבריאות. מה אומר אלוהים? כל המחלה ששמתי במצרים, והיו המון מחלות בקרב המצרים, לא אשים עליך. זה מה שאומר אלוהים. זה כל כך פשוט וברור. הסיבה שבני אדם חולים זה החטא, שנבין את זה. ואם אנחנו מוצאים חן לפני אלוהים, האב וישוע הבן, אנחנו ככלל נהיה אנשים בריאים. אני אומר לכם, זה מקור הבריאות, אבינו שבשמיים. וגם ההפך נכון. אי שמירת מצוות אלוהים היא הסיבה למכות וחולאים שונים. אנחנו רואים בדברים כפחת. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, הכתובים בספר הזה, להיראה את השם הנכבד והנורא, אז את אדוני אלוהיך. והפליא אדוני את מכותך ואת מכות זרעך, נשים לב. אלוהים מדבר על מכות גם לאנשים שחוטים, וגם אלה זרם, אלה שבאים אחריהם בעקבותיהם. מכות גדולות ונאמנות, חולאים רעים ונאמנים. והוא מוסיף ואומר, והשיב בך את כל מדווה מצרים אשר יגעות מפניהם ודפקו בך. גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם אדוני עליך עד ישמדך. תראו איזה מכה קשה אלוהים עלו להכות אנשים שלא שומרים את מצוותיו. היום ונורא. זה הדבר שבני אדם צריכים להימנע ממנו, החטא. ואם החטא לא קיים בחיים שלנו, ואנחנו באמת משתדלים למצוא חן לפני האדון, אנחנו באמת נהיה אנשים בריאים, בכל מובן המילה. והייתי רוצה לתת כמה דומות למחלות שמוזכרות בכתבי הקודש כתוצאה של חטא. בין 10 המכות שהביא אדוני על המצרים מצויות שתי מחלות, מי שזוכר, דבר ושכין, ונעבור עליהן בקצרה. אנחנו קוראים בשמות פרק ט'. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. כי מאין אתה לשלח ואותך מחזיק בם, הנה יד אדוני אויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים, ומקנה בני ישראל לא מת אחד. אלוהים רק קיים. הוא יפעיל את האיום הזה. פרעה לא שילח את עם ישראל, ומה התוצאה? כל מקנה מצרים מת בעקבות מכת הדבר. בהמשך אנחנו קוראים, ויאמר אדוני אל משה ולאהרון, קחו לכם מלוך אופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמם לעיני פרעה, ועל האבק על כל ארץ מצרים, ועל האדם ועל הבהמה, לשכין פורח הבבואות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמימה, ויהי שכין הבעבועות פורח באדם ובבהמה, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה, לפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. השכין פגע לא רק בבעלי החיים, הוא גם פגע בחרטומים עצמם, באנשים עצמם. אלוהים הוכיח את כוחו ואת זעמו באמצעות שני המחלות הכבדות שהוא הטיל על אנשי מצרים. ומגן רציתי לבוא ולהדגיש שאלוהים לא רק מעניש עמים כמו במקרה הזה של המצרים, אלוהים מעניש גם בני אדם יחידים כתוצאה מחטאים שונים. יש כך המון דוגמאות, חשבתי הרי להביא שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה, הקוראים במדבר י"ב, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. ויאמרו, אחר כך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ולאהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא, אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם אדוני, במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני הביט. מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ויחרף אדוני בם וילך. יענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת אלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. ויצעק משה אל אדוני אלימו, אל נא רפן עלה. ויאמר אדוני אל משה ואביה, ירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים תיסגר, שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תיאסף. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, ולא נסע עד יאסף מרים. תראו, ראוי שנשים לב, איזה מכה קשה, איזה מחלה קשה. עיקה אבינו שבא שם את מי? את מרים, אחותו של משה. ומי שקורא קצת על מרים בקטעים שלפני זה שמופיעים בתורה, היא בסך הכל הייתה אישה חיובית. כתוב שהיא רקדה עם כולה והודתה לאלוהים אחרי שיצאו ממצרים. בגדול היא הייתה אישה טובה ורוחנית בגדול. מה התוצאה של החטא? אני רוצה שנבין. היא מסיתה את אהרון, שניהם, שלושתם אחים, משה, אהרון והיא. והיא מתחיל לרחל על מי? על משה, איש האלוהים. למה הוא לקח אישה כושית? מי שם אותם לשפוט אותו? מי הם ומה הם? איזה חוצפה. ואת מי הם שופטים? את משה, שרק הוא זכה לדבר עם אלוהי, אבינו שבפנים אל פנים, איך לא קם לפניו ולא קם אחריו כמשה. איזה חוצפה, איזה עזות מצח. חטא הגאווה הפעיל אותה ואת אהרון. וכשהם כך מדברים נגד משה, מה הם מוסיפים? הרג במשה דיבר אלוהים. מתחילים לערוך השוואות בינה ובין משה. ואבינו רואה הכל ושומע הכל, והוא מאוד מאוד כועס. הוא קורא לשלושתם לצאת, והוא גוער ונוזף בצורה מאוד קשה גם באהרון וגם באחותו מרים. ומיד אחרי זה, מה התוצאה? האישה הזאת מקבלת מחלה מאוד מאוד קשה. מי שלא יודע, הצרעת, אחת המחלות הכי לא נעימות שפקדו את אנשים בתקופה הישנה. לא רציתי להביא כאן תמונות של אנשים חולי צרעת. זה מחלה איומה ונוראה, איומה ונוראה. כמה שבאתי, בימינו יש כל מיני טיפולים לאנשים שנקלעים למחלה הזאת. בתקופה הישנה לא היה שום סוג של רפואה או מרפא. ואחת התוצאות החמורות של המחלה הזאת, שאנשים בצורים היה צריך לבודד אותם, להרחיק אותם מהקהל. זו מחלה מדבקת, ולכן אסור היה להם להיות בני אדם. עד היום יש את הביטוי, מתרחקים מישהו כמו ממצורע. אין מחלה לנתי יותר לא נעימה מהצרת. היום ונורא. ובנוסף לזה, כשאדם באמת חולה במחלה, בתהליך של זמן, לא נעים להגיד, חתיכות מהגוף שלו נרכבות מנמק. אתה יכול להיות אדם אחרי כמה שנים, חלק מהגוף שלו פשוט לא קיים, נמק, פשוט נופל. איזה אומללות לאדם שקיבל מחלה של צרעת. ודווקא במחלה הזאת היכה אבינו את מרים. דבר מאוד קשה, רק מוכיח כמה אלוהים כעס על ההתנהגות שלה, על הזות המצח שלה, לדבר נגד אחיה משה. ומכאן אני עובר לדוגמה נוספת שתסגול לנו את הנושא. עוזיה מלך יהודה. בן 16 שנה עוזיה במולכו ו-52 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יחליה מן ירושלים. ויעש הישר בני אדוני ככל אשר עשה מציע אביו, ויהי לדרוש את אלוהים בימי זכריה מבין בירות האלוהים, ובימי דורשו את אדוני הצליחו אלוהים. בסדר, תראו שלנו כאן בתחילת הקטע בדברי ימים, תראו נפלא, אדם שבאמת עבד ושרת אלוהים, וכמו שכתוב בפסוק 5, ובימי דורשו את אלוהים, הצליחו אלוהים. אלוהים בירך אותו בכל דבר. עד שמה? עשה לב מה קורה. הוא כחזקתו, כשהוא קיבל כוח וביטחון, מה קורה לו? גבה לי בו עד להשחית. וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא להיכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריה הכהן ואימו כהנים לאדוני 80 בני חיל. ויעמדו על עוזיהו המלך ואימרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. ויזעף עוזיהו וידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, ועצרת זכה במצחו. לפני הכהנים, בבית אדוני, מעל למזבח הקטורת. ויפן אליו עזריהו, כהן הראש, וכל הכהנים, ואינו הוא מצורע במצחו, ויבילו משם, וגם הוא נדחף לצאת, כי נגעו אדוני. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשות מצורע, כי נגזר מבית אדוני, ויותר בנו על בית המלך שופט את הארץ. באמת, תיאור כל כך קשה על העונש החמור שקיבל אותו עוזיהו, שהתחיל את דרכו בדרך נכונה, מצח לפני אלוהים. וכפי שקראנו, כחזקתו, מה קראנו? בדיוק מה שקרה לשטן בכבודו ועצמו. הגאווה שלו הרסה את נשמתו. בחטא הגאווה הוא נכנס לבית המקדש ורצה להקטיל קטורת שאסור היה לו בפירוש בתור מלך. והכהנים פונים ומזהירים אותו, מה אתה עושה? ברוב חוצפתו הוא לא מתייחס אליהם. אלוהים לא הייתה ברירה. הוא היכה אותו מיד בצרחת שזרחה במצחו. והוא סיים את חייו בצורה טרגית ביותר. הצרת לא עזבה אותו כמו במקרה עם מרים, שמשה התפלל עבורה. הוא נשאר עם הצרת עד יום מותו. וניתן להבין שהוא סיים את חייו באומללות, בחרפה, שאין למעלה ממנו. תראו, דבר אלוהים מגלה לנו מהם התוצאות של החטא. ומכאן אני רוצה לתת עוד נושא אחד שמחבר את הנושאים ביחד. מה קורה לרוח של טומאה שפוגעת בבן אדם, ומה לא יודעת התוצאות שלה? שימו לב. ישוע ממנו בלוקס י' א', ככה. הרוח הטמאה אחרי צאתה מן האדם תשוטט במקומות צייה לבקש למנוח ולא תמצא. אז תאמר, אשוב ענה אל ביתי אשר יצאתי משם, ובבואה תמצא אותו מטוטה ומעודר. ואחר תלך ולקחה שבע רוחות אחרות רעות ממנה, ובאו ושכנו שם, והייתה אחרית האדם ההוא ראה מראשיתו. ישוע אדון נותן את המסר הזה כעזרה לאנשים שתפסה אותם רוח ורוח עזבה אותו. אני אומר שאדם שרוח עזבה אותו, הוא מרגיש הרגשה נפלאה. יש לנו תיאורים מאוד קשים, איזה השפעות היו לאותם שדים שפעלו בתור בני אדם, איזה אומללות שאין למעלה ממנו. אבל יש לנו תן כאן דברי עזרה מאוד חמורים. הרוח יכולה לעזוב את הבן אדם. כביכול מצבו עכשיו מצוין, השתפר. כל השאלה, מה קרה בעקבות יציאת הרוח הרע מבן אדם? בדוגמה שישוע נותן, כשהרוח הזאת חוזרת, מה היא מגלה? שהיא מצאה אותו מטוטה ומעודר. מה הכוונה? האדם הזה לא קיבל לקרבו שום תוכן רוחני. הוא נשאר עם כל צורת ההתנהגות שלו, עם כל החטאים שלו, ולכן לא היה שום סיבה לרוח נוספת להביא איתה שבע רוחות, ואז הבן אדם מוצא את עצמו מצב הרבה יותר אומלל. הייתה בו רוח אחת רעה, עכשיו יש בו שמונה רוחות, הרוח שעזבה פלוס שבע גרועות ממנו. ואומר האדון, הייתה אחריתו של אדם כזה רעה מראשיתו. זה שוב מחזיר אותנו למשפט שאומר האדון לאותו אדם שהוא ריפא אותו, אל תמשיך לחטוא. אם חלילה תמשיך, אחריתך נולדת רעה מראשיתה. אתה עלול להסתבך, להגיע למחלות כאלה קשות, שאתה תקלה את היום שנולדת. תראו, האזהרות האלה של דבר אלוהים צריכות לתת לכולנו להבין שיש נושא אחד שאיתו אבינו שבשמיים וישוע אדון לא מתפשרים, לא מתפשרים. החטא זה האויב, אני אומר, זה האויב שלנו כולנו. וכדאי שהאמת הזאת כל הזמן תהיה מול העיניים שלנו, ונתייחס אל האויב הזה, לחטא, עם כל הרצינות הראויה, בחרדת קודש. לא לומר, טוב, חטאתי, אני אבקש סליחה, לא לקחת את נושא החטא בקלות, לא ולא. אני יודע שיש מאמינים שבשבילם לחטוא זה כלום, אז מה, אז חטאתי. ישוע בא כדי לסלוח על החטא, אז מה הביג דיל שחטאתי? אני אומר לכם, מאמינים שלא מתייחסים בחומרה יתרה לחטא, והחטא, הטבע שלו שהוא הולך וגדל בחיים של בני אדם, שמרשים לו להיכנס, עלולים להגיע למקום מאוד מאוד לא נעים, מבחינה רוחנית. וזה המסר של ישוע עבורנו כולנו. לא להיות שמחים שהכל בסדר באופן חיצוני. אם חס וחלילה חודר החטא לחיינו ולא מטופל, התוצאות קשות ועגומות. לא הייתי רוצה לסיים בדוגמה האחרונה, דברי ישוע אל האישה החוטאת. ויביאו הסופרים והפרושים אישה לפניו אשר נתפסה בסתותה, וימידו בתווך. ויאמרו אליו, רבי, האישה הזאת נתפסה כשנתמת בניופיה. משה ציוונו בתורה לסכול נשים כאלה, ואתה מה תאמר? ואך לנסותו אותו דיברו זאת, למצוא עליו שטנה. ויקף ישוע למטה, ויתב באצבעו לקרקע, כי אינו שומע. ויקע אשר הוסיפו לשאול אותו, וישא את עיניו, ויאמר אליהם, מי בכם זך בלי פשע, וראשונה ידי באבן? ויקף שנית למטה, ויתב על הקרקע, ויקע שומע, ויח ליבם אותם, ויצאו אחד אחד החוצה, החל מן הזקנים ועד האחרונים. ויוותר ישוע לבדו, והאישה ניצבת בתווך. וישא ישוע את עיניו, וירא כי אין איש בלתי האישה לבדה, ויאמר אליה, אישה, איפה שטנייך? אחי הרשיעך איש? ותאמר, לא אדוני. ויאמר אלי ישוע, לכן גם אני לא ארשיעך, לכי לדרכך, ואל תחטאי. אחד הדברים הכי מרגשים שאנו קוראים על ישוע, איכשהו מרחם על אותה אישה שלפי חוקי התורה צריך לסכול אותה באבנים. ואנחנו לצערי לא מעט מאמינים שוכחים את הסיום של דברי ישוע. הוא עשה איתה חסד בלתי רגיל, השבח להם, אבל זה לא נגמר בחסד. ישוע אומר לאותה אישה, אל תחטאי עוד, כפי שהוא אומר לאותו אדם שהוא ריפא אותו, אל תחטא עוד. אני רוצה שנבין, ישוע אדון ריחם עלינו כולנו, הוא סלח לנו כולנו לחטאים, שכל מתנו חטא עד שהכרנו אותו באופן אישי. חטאנו חטאנו יותר, חטאנו פחות, כל אחד לפי הרקע שלו, אלוהים יודע את כל הפרטים. והשבח לאל, הוא ריחם עלינו, וניקה אותנו מכל הדברים הלא טובים שהיו בנו לפני שהקמנו אותו באופן אישי. עכשיו מוטלת עלינו כולנו אחריות בלתי רגילה לעשות את החלק שלנו עם הגבורה שלו, כדי לא לתת לחטא לשוב ולשלוט בחיים שלנו. זו אחת המלחמות הקשות ביותר שכל מאמין צריך לחוות כל ימי חייו. איך אומר יעקב? זאת העבודה הברה הברה הקדושה, לשמור את עצמנו נקיים מחלאת העולם. זאת עבודה, אני אומר לכם, מי שלא עושה את עבודה הוא לא מבין את זה. זו עבודה אמיתית, לשמור את המחשבות, את העיניים, את כל ההוויה שלנו כל יום וכל היום. עד כמה שזה תלוי בנו, עם חסד האדון, בתואר ובקדושה. וכתוב מפורש, ללא הקדושה אף אדם לא יזכה לראות את האדון. שניקח את המסר הזה עבורנו כולנו, ואם יש מישהו בינינו שלא מטפל כפי שראוי לטפל בחטאים שונים בחייו, אני מציע לו לקח את המסר הזה לעומק הלב, שאנחנו נדע ואלוהים ידע שאנחנו עושים את המיטב שתלוי בנו כדי לא להתלחך בשום סוג של חטא שמקיף אותנו, כדי שיום יבוא הוא ייקח אותנו אליו ונמשול איתו בכבוד ובתפארת מצרים.